פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. מאזינים יקרים, שלום, בוקר טוב. ואנו ערב שבת פרשת בהר, ובחוץ לארץ פרשת אמור. נעסוק בפרשת בהר, פרשה אקטואלית. נעסוק גם וננסה להתכונן ביחד ללג בעומר. אנחנו עסוקים בימי ספירת עומר, אנחנו בעיצומם של ימי ספירת עומר. ולג בעומר מתקרב, ואנחנו, כל אחד בהכנות שלו, הילדים מתכוננים עם העצים בשביל המדורה. ואנחנו המבוגרים אולי גם מתכוננים לראות את המדורות, אבל מתכוננים גם לחלק הרוחני של ל"ג בעומר. אבל ננסה קודם כל לראות על פרשת בהר. פרשת בהר מתחילה עם מצוות השמיטה. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו בהר סיני, לכן גם נקראת הפרשה בהר. ומשה רבינו מצווה את עם ישראל על פרשת השמיטה, על מצוות השמיטה. וידוע ומפורסם דבר רשי הראשונים בפרשה. הדברים האלה של רשי מהדדים באוזנינו הרבה פעמים גם בנושאים אחרים. זה איזשהו משל שאנחנו לוקחים לדברים שונים ומשונים. מה עניין שמיטה להר סיני? הקדוש ברוך הוא, התורה פותחת את הפרשה, וידבר השם משה בהר סיני. מה פתאום בהר סיני? והתורה ממשיכה ומצווה את פרשת השמיטה. וכמו שהזכרתי דברי רשי, מה עניין שמיטה אל הר סיני? מדוע אנחנו מביאים, מדוע התורה מביאה, דווקא את מצוות השמיטה שהיא נאמרה בהר סיני. הרי כל המצוות נאמרו בסיני, או שכל המצוות לא נאמרו בהר סיני, חוץ מעשרת הדיברות. רש"י עונה בשם המדרש, מה עניין שמיטה להר סיני? התורה רוצה ללמד אותנו כי כמו שכל שמיטה פרטיה ודקדוקיה והלכותיה נאמרו בסיני, כך כל המצוות נאמרו בסיני. שלא נאמר, אולי רק עשרת הדיברות נאמרו בסיני, ואחרי זה משה רבינו הוסיף כביכול משלו, או דברים כאלה. התורה רוצה ללמד אותנו שהכל נאמר בסיני. יש באמת הרבה אנשים שאינם דתיים בעיקר, שאתה שואל אותם האם הם מאמינים, הרבה מתוכם, בכלל בכל העולם המודרני היום, אמונה זה דבר פופולרי, אומרים בוודאי שאנחנו מאמינים. ואז אתה שואל אותם, אני מדבר כמובן על יהודים, התורה, אלוקים, אז הרבה פעמים אני שומע שאומרים, אני שומר את עשרת הדיברות, זה נאמר בסיני, השאר זה תוספות כבר, תוספות של משה רבינו, וכל, וכל, כל אחד עם, עם עצת היצר הרע שהוא מפנה כלפי זה שהוא לא שומר את המצוות. וזה בדיוק מה שרשי הקדוש מביא בשם המדרש, מה שהתורה מלמדת אותנו בהר סיני, הכל נאמר בסיני, הכל זאת, זה מצוות מן התורה, מסיני, וזה לא משנה בדיוק היכן גם נאמרו, אבל הכל נאמר בסיני. אבל נשאלת השאלה, למה התורה לקחה דוגמה דווקא את מצוות השמיטה? התורה יכולה לקחת כל מצווה אחרת, זה יכול להיות מצוות השבת, ומצוות אחרות, דווקא מצוות השבת הייתה כבר נאמרה בסיני, אכן בעשרת הדיברות, אבל מצוות רבות לא נאמרו בעשרת הדיברות, והתורה הייתה יכולה לקחת דוגמה, מצווה אחרת, וגם ממנה היינו לומדים את אותו לימוד, שכיוון שנאמרו בסיני מה שנאמר בסיני, אותה מצווה, כך כל המצוות והפרטים והדקדוקים וההלכות נאמרו בסיני. אבל התשובה היא, אנחנו נמצאים גם ימי ספירת העומר, ואנחנו מתכוננים לחג השבועות. ואפשר לומר שבאמת מצוות השמיטה היא סמל מאוד מיוחד לכל הנושא של מתן תורה, של נתינת התורה בסיני. והסמל המרכזי ביותר של נתינת התורה היה, נעשה ונשמע. אנחנו יודעים, כמו שאמרת, אנחנו מתכוננים לחג השבועות, כמו שהרמב"ן כותב. הרמב"ן אומר שכל ימי ספירת העומר זה חול המועד, ימי ההכנה בין פסח לחג השבועות זה חול המועד. כביכול יום חג השבועות זה הסיום של חג הפסח, אבל יצאנו ממצרים בשביל מה? כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בצאתכם ממצרים תעבדו את הקדוש ברוך הוא על הער הזה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שעם ישראל יוצא ממצרים בשביל מה? בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא על הר סיני ולקבל את התורה. אז כל הימים האלה שאנחנו נמצאים בעיצומם, זה ימים של הכנה למתן תורה. וכמו שאמרתי, מה זה מתן תורה? מתן תורה זה קבלת התורה, אבל מה היה? עם ישראל במה, איך אומרים, היה לו משהו מיוחד ביותר במתן תורה, זה הנעשה ונשמע. אנחנו מסכימים לעשות לפני שאנחנו שומעים כביכול. ואולי בערב חג השבועות ננסה לעסוק בזה יותר בהרחבה, אבל בפשטות השאלה היא מאוד פשוטה, איך באמת אפשר לעשות לפני ששומעים? אנחנו עושים, יכולים לעשות דבר לפני שאנחנו שומעים אותו? אלא מה? אנחנו מוכנים לעשות אפילו שאנחנו לא שומעים, בגלל שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים בו. אנחנו יודעים, אמונה זה תמיד נשמע בצורה הפשוטה והרדודה של המצווה, של המשפט, של המילה אמונה, זה אנחנו מאמינים, כביכול פטי מאמין לכל דבר. אתה מאמין בלי לדעת. אבל מי שקורא את דברי החזון איש בספרו אמונה וביטחון, ובכלל גם דברים שראשונים כתבו על מצוות האמונה, יודע שהאמונה באה מלשון אמון. אנחנו נותנים אמון בקדוש ברוך הוא, וזה מצוות האמונה. וכשעם ישראל נתן אמון בקדוש ברוך הוא, לכן הוא היה בקלות יכל לומר, נעשה ונשמע, אנחנו עושים את מה שאתה תצווה אותנו, ואחרי זה אנחנו נשמע. נשמע זה חלק טכני ולא חשוב, בגלל שאנחנו בטוחים שמה שנשמע ממך זה לא יהיה בעיה לקיים, אנחנו נקיים בכל מקרה את כל מה שתצווה אותנו. אז כמו שדיברנו, נעשה ונשמע זה החלק המרכזי ביותר של מתן תורה. ואם אנחנו רוצים במצוות שניתנו בסיני, הנה אחד מהם, זאת מצוות השמיטה. מצוות השמיטה זה באמת אחד הסמלים של נעשה ונשמע. ומדוע? אבל שנת השמיטה בעיקר לחקלאים, זה כפשוטו נעשה ונשמע. קודם כל עושים, בשנה השביעית לא עובדים. מה יהיה? הרי כל אדם נורמלי שרואה את זה, אומר מיד, רגע, אתה לא עובד שנה שלמה באדמה? מה יקרה? אוי ובוי, איך תוכל להמשיך להתקיים? איך יהיה לך פירות? איך יהיה לך כך וכך? ובאמת, מי שמסתכל בספרי חכמים, לא רק בספרי חכמים, אלא מי שמסתכל כמדומני, הוציאו סיפורים בשם הרב של קוממיות, על כל מיני סיפורים עצומים ונפלאים, סיפורי ניסים באמת, על כל אלה ששמעו שמיטה בשנים הראשונות של הקמת המדינה, שבאמת היה מאוד מאוד קשה, וזה היה חידוש גדול, חזרו לארץ ישראל, והתחילו להגיד לחקלאים, אחרי שכבר התחילו לעבוד את אדמתם, אמרו להם, חבר'ה, אתם צריכים לשמור שנת שמיטה, והרבה מהם באמת לא הסכימו, זה לא היה דבר קל ופשוט, אבל הרבה גם כן הסכימו, אנשים שומרי תורה מצוות, ואמרו, נעשה ונשמע, אנחנו קודם כל אנחנו שומרים את השמיטה. לאחר מכן אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא שמה שאנחנו נעשה בוודאי הקדוש ברוך הוא יעשה לטובתנו. בוודאי מה שאנחנו עושים זה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה בשביל שלנו יהיה יותר טוב, ואם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו סימן שזה יהיה לנו טוב. יש דבר מאוד מאוד מעניין במצוות השמיטה. כשהקדוש ברוך הוא שהתורה מצווה אותנו לשמור את שנת השמיטה, אז התורה מספרת כביכול על אותם אלה שיהיה להם טענה ויהיה להם שאלה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. באמת יהיה הרבה אנשים שישאלו שאלה מאוד הגיונית ומציאותית. אם אנחנו לא נעבוד בשנה השביעית, איך אנחנו נאכל? וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי לשלוש השנים. זאת אומרת, אל תדאגו, גם בשנה השישית, בשנה השביעית, בשנה השמינית, הכל יהיה בשפע, אל תדאגו. נשאלת השאלה, ממתי כשהתורה מצווה עלינו ציווי, התורה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, מרגיע אותנו, אם אתם תיתנו מעשרות, אל תדאגו יהיה בסדר, אם אתם תשמעו שבת, אל תדאגו יהיה בסדר, מה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להיות בלחץ, שאנחנו צריכים לקבל הבטחה מיוחדת, אבל התשובה היא, שמעתי מאחד מגדולי ישראל, אחד מגדולי האדמו"רים שאומר שאכן מצוות השמיטה, מי שמקיים אותה הוא לא צריך שום ברכה, ולא לא כשלא צריך ברכה, יש לו ברכה בוודאי. אבל וכי תאמרו, הכוונה לאלה שדווקא יש להם קטני אמונה, ואולי בגלל, ויש להם שאלות, ובגלל השאלות שלהם יכול להיות שהיו צריכים לקבל איזה עונש מסוים. התורה אומרת, וכי תאמרו, גם למי שאומר ושואל שאלות, שלא ידאג, ועשיתי, ועשת את התבואה לשלושת השנים. כל השלוש שנים יהיה שפע, ולאמת רואים את זה, את הניסים והנפלאות שיש אצל שומרי השמיטה, אצל אלה שבאמת אומרים בפה מלא נעשה ונשמע. אז לכן למדנו דבר אחד מהלימוד הזה של מה העניין שמיטה להר סיני, כי באמת מצוות השמיטה שלא מזמן יצאנו ממנה, אנחנו מתחילים לספור שוב פעם, להגיע למצוות השמיטה הבאה, ומקווים מאוד שמצוות השמיטה הבאה נקיים כבר בבית המקדש, ויהיה לנו כבר יובל. אבל אנחנו לומדים דבר אחד, שמצוות האמונה שלנו, הנעשה ונשמע, היא מאוד מאוד חזקה, כשאנחנו לומדים ומאמינים לאותם אלה חקלאים בוודאי כך, שמקיימים את מצוות השמיטה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. ביום רביעי הבא, מדליקים. ELL אל פרודקשן, בשילוב עם כנפי נשרים טורס מודיעים, ארזנו לכם הפקה מושלמת בבטומי שבגיאורגיה, עיר האטרקציות, עם אהוב הקהל, הרב יגאל כהן, הזמרים והפייטנים יניב בן משיח, יחיאל נהרי ואדיר מלכה, אוכל גורמה ממיטב השפים בעולם, בסגנון ים תיכוני, בשילוב מטעמים גיאורגיים שלא הכרתם, כשרות למאדרים במלון הספא המפואר קוליסאום, 5 כוכבים, השוכן על חוף הים, אסור לפספס, התקשרו עכשיו ל-050-290-3940, 050-290-3940. צמאים למשהו בריא? הצטרפו עכשיו למבצע של מי עדן. רכשו את בר המים המתקדם עדן סטורם ותקבלו כרטיס דרים קארד בשווי 300 שקלים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתקנון.
ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי רבי שמעון צדיק.
יום הישועות מגיע. מוסדות אור הרשב"י, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינה את עם ישראל לבוא ולהשתתף בהילולה הגדולה בקבר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי במירון. בימי ל"ג בעומר כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי הסעודות, ההדלקות והיכל לימוד הזוהר והתפילות יהיו פתוחים לרווחת העולים למירון. בני משפחת אור הרשב"י ועם ישראל, בואו לחוות את חוויית ההילולה הקדושה בעולם ולזכות לישועה מהצדיק. ברוכים הבאים.
זהו אור הרשב"י, אור של העולם.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
דקה, תגיד, את הלחם פרסת?
פרסתי.
את החשבון למכולת פרסת?
פרסתי.
ומה עם הכבל המעריך?
פרסתי, פרסתי.
משתמשים בכבל מעריך? הקפידו תמיד שהכבל אינו מהווה מכשול, שאינו נשחק תחת רעיתים, ושהשימוש בו נעשה לזמן מוגבל. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אתה שואל אותי מה רגע השיא שלי בשבוע? זה כנראה הרגע הזה שאנחנו יחד ליד שולחן השבת, כל הילדים שלי סביבי, אמיר, עידו והילה, אני מניח את הידיים על הראש שלהם ומברך אותם מתוך לב של אבא. הילדים שלי הם הכוח שלי. ואלו שאין להם ילדים, אני באמת מבקש מכם, תחייגו עכשיו לארגון בוני עולם, 1-800-300-307, תתרמו למען עוד זוג שמצפה לזרע בר קיימא, והם יקיימו עבורכם את סגולת חי רוטל במירון ביום ל"ג בעומר.
וזכייני לגרדי בונים ובני בונים.
נוסעים לרב שימן?
בדרך חוגגים בציפורי. בואו לחגוג את שבת ל"ג בעומר בליווי חזן ומקהלה במלון ציפורי בכנרת, המלון המפואר והמהודר ביותר לציבור החרדי, עם שפע של פינוקים ואטרקציות, חדרים מפוארים ואוכל גורמה. חוגגים חלקה? אנחנו חוגגים איתכם. תמונות לאלבום? עלינו. מוזיקה? עלינו. לינה לילד? עלינו. לכם נשאר רק להתפלל ולחגוג. חייגו עכשיו 053-3131-884, 053-3131-884. ציפורי בכנרת, חוויה למבוגרים, חגיגה לילדים.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם במאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. מאות ירושלים. לכבד את הרגע.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בעוד מספר ימים תתקיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. מחייגים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומצטרפים לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בעוצמתה האדירה. כוכבית 9171, ארגון יד עזרה ושולמית, הוא שליח המצווה האמיתי שלכם בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לא מאססים, מחייגים ומבקשים להצטרף לסגולת חי רוטל משקה של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
לאור ההצלחה והביקוש הרב, יום מחירות נוסף בגלית איטליה בני ברק. לג בעומר בין השעות 10 בבוקר ל-6 בערב. כל הפאות בין 1,800 שקלים ל-7,500 שקלים בלבד. רבי עקיבא 62 בני ברק, 03-570-0856.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים, ואנחנו נמצאים בערב שבת פרשת בהר, אבל הייתי רוצה לעסוק בדמותו, אם נקרא לזכה, של רבי עקיבא. אנחנו הרי יודעים שרבי עקיבא, אנחנו נמצאים הרי בעיצומם של ימי ספירת העומר, ואנחנו אבלים על מותם של תלמידי רבי עקיבא. לא מסתפרים, לא שמים מוזיקה של ריקודים ומחולות, לא מתחתנים. שוחחנו על זה בעבר, אני חושב שדיברנו כמה פעמים על הנושא הזה של כל כך הרבה ימים, 33 יום, בתוך כדי ימי ספירת העומר, אנחנו לא מתחתנים, באמת עושים דברים מאוד מאוד דרמטיים, אם נקרא לזה כך, לא רק איזשהו מנהגי אבלות שלא כל כך קשים, יש כאלה שזה אולי קשה להם מאוד, אבל בכל אופן, לא להתחתן זה משהו הרבה יותר דרמטי, אבל זכינו ורבי עקיבא ידע כי תלמידיו הלכו לעולמם, מתו במיטה טרגית כל כך, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, ואנחנו בימים האלה עובדים ומשתדלים לתת כבוד זה לזה. אבל כמו שאמרתי, אני רוצה לעמוד ולהתמקד על דמותו של רבי עקיבא. רבי עקיבא שגם אנחנו אוטוטו חוגגים את ל"ג בעומר, ול"ג בעומר זה פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, שגילה לנו ביום הזה את סודות התורה. אני אעסוק בזה אולי בחלק האחרון, מה השמחה ביום של ל"ג בעומר, אבל כמו שאמרתי, אני רוצה להתעסק ולעמוד טיפה על דמותו של רבי עקיבא, וללמוד ממנו באמת לחיים שלנו, לחיי היומיום שלנו. רבי עקיבא, אז אנחנו יודעים, ידוע ומפורסם, הוא היה רועה צאן, היה רועה של כלב סבוע, אותו כלב סבוע שהיה שיר מופלג, שכל אחד היה שנכנס אליו רעב ככלב, היה יוצא שבע. כמו שהגמרא מספרת בכתובות, בעוד מקומות, רחל, ביתו של רבי עקיבא, ראתה אותו, ראתה בו דבר מיוחד, ראתה בו שהוא צנוע ומעולה. שהיה, ראתה בו, לנשים, להרבה נשים יש את החוש המיוחד הזה לראות את המידות של האדם לפעמים אפילו בקלות. ואותו רחל ראתה את רבי עקיבא שהוא צנוע ומעלה. אמרה לו רחל, אם אני אתקדש לך, אם אנחנו נתחתן, אתה תלך לבית המדרש? אמר לה רבי עקיבא, בלי להתבלבל, היה רואה צון? כן, אני אלך. נתקדשה לו, אומרת הגמרא, מספרת הגמרא, נתקדשה לו בצנעה. נתקדשה לו בלי שאבא שלה ידע. שמע קל בסבוע. שהבת שלו רחל התקדשה לאותו רואה, לרבי עקיבא הפשוט הזה. מה עשה קל בסבוע? הדירה הנאה מכל נכסיו. אמר לה, גברת, אולי את עושה את הצעד שלך, אין שום בעיה, אבל ממני כל מה שיש, את כל הנכסים שיש לי, אני מדיר אותך בהנאה. את לא יכולה ליהנות בשום פנים ואופן. הלכה ונישאה לרבי עקיבא, היא לא פחדה, לא נבהלה ממה שאבא שלה אמר לה, היא הבינה שרבי עקיבא הוא האיש הנכון במקום הנכון, בזמן הנכון, צנוע וגם ילך לבית המדרש, אז היא מסכימה להתחתן איתו. בימות החורף, הייתי רוצה להתמקד בנקודה הזאת, בסיפור הזה, בימות החורף היו ישנים במתבן, מספרת הגמרא. עד כדי כך המצב היה קשה שם בבית, הרי לא היה להם שום דבר, היה רועה צון והיא לא קיבלה כסף מאבא שלה. היה מלקט תבן מתוך שערותיה, מתוך שהם ישנו על התבן, אז הוא היה צריך ללקט את הלכלוך. אמר לה רבי עקיבא, אלמלא היה בידי, הייתי נותן לך ירושלים של זהב. ככה היה מנסה לעודד אותה. ואז יום אחד מספר את הגמרא, בא אליהו ונדמה להם כבן אדם, וקרא לפתח. היה רבי עקיבא פותח את הדלת, רואה את אליהו שנדמה כבן אדם. אמר להם אותו אליהו, כמו שאמרנו, שנדמה כבן אדם פשוט, אמר להם, תנו לי בבקשה קצת תבן, אשתי ילדה, ואין לי במה להשכיבה, אומרת הגמרא. אליהו נביא, שנדמה כדמות אדם, אומר להם, אני רוצה, תתנו לי, אני רואה שיש לכם קצת תבן על הרצפה שאתם שוכבים, תתנו לי קצת בבקשה, כי אשתי ילדה עכשיו ילד, ילדה בן, ואין לי איך לתת לה לשכב, היא צריכה קצת תבן. אמר רבי עקיבא לאשתו, ראי אדם זה, שאפילו תבן אין לו. אמרה לו, לך ולמד בבית המדרש. ואז הלך וישב 12 שנה, ועוד פעם 12 שנה, וכולו, זה היה סיפור יותר מוכר ומפורסם, עד שהיא רוצה לחזור הביתה, והוא שומע את אשתו אומרת לשכן, שאם הוא היה שומע בקולי הוא היה ממשיך, וכך הוא חזר לבית המדרש עוד 12 שנה, אבל זה הסיפור יותר מפורסם. הייתי, כמו שאמרתי, להתמקד בנקודה הזאת, באישיות של רבי עקיבא. רבי עקיבא מצד אחד היה רואה צון וראה, השאיפות שלו היו אדירות. הוא היה כמעט, איך אומרים, לא באפס, במינוס. רואה צון בגיל 40, שום דבר, בקושי ידע לקרוא א' ב'. אבל הוא ראה את השאיפה, הוא ראה את האבן, את המים שחודרו, ככה מטפטפות על האבן, אבנים שחקו מים, לאט לאט לאט, אבל הוא אמר לעצמו, אני אגיע לדרגה הגבוהה, אני אעבוד, ואני אגיע בסוף למעלה. הוא באמת הגיע, עד כדי ככה ביקיב, אני אנסה לחשוב לעצמנו. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן את התורה לידי? תיתן לה לידי רבי עקיבא, זה לא סתם איזשהו הפרזה. אנחנו היום בדורנו, היום הרב הגאון הצדיק האדיר, היום מחלקים תארים באופן חופשי, כמו שאומרים. זה טוב, אולי זה מידות טובות. אבל שהמדרש מספר שרבי עקיבא, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יכול לתת את התורה לידי רבי עקיבא, זאת אומרת שזה, איך אומרים, זה רציני מאוד. רבי עקיבא הגיע מהדרגה הזאת, מהאפס, מהמינוס, שלא ידע לקרוא. עד כדי דרגת רבי עקיבא שהיה יכול לתת את התורה, זאת אומרת שהשאיפות שלו והרצונות שלו לראות למעלה היו עצומות, אבל גדול מאוד אני אומר כאן. מצד שני הוא גם ראה והתעודד מהלמטה. זה בחיים היומיומיים, וזה מה אני רוצה מאוד לנסות ללמוד משהו לחיים שלנו. רבי עקיבא שהיה אני באותו תקופה, אני מרוד, יושב בביתו ושוכב על התבן, באמת עניות עצומה. ואז נכנס אותו אדם ומבקש ממנו, אומר לו, אולי תיתן לי בבקשה קצת תבן לאשתי שאין לה במה לישון. ואז הוא פונה לאשתו ואומר לה, תראי, לאדם הזה, בוא נתעודד, בוא נשמח, לאדם הזה אין גם את התבן הזה. זה רבי עקיבא, זה האישיות העצומה ברוחניות. הוא רואה את השמיים, השמיים בשבילו זה הגבול, ואפילו מעבר לשמיים. שבאמת, ואכן הוא הצליח, כמו שאמרתי, מהאפס, האפס הכי הכי גדול שאפשר, כמו שאם נקרא לזה אפס למינוס, בן אדם בגיל 40 שלא ידע קרוא וכתוב בעברית, לא ידע שום דבר בלימוד, והגיע לדרגה כל כך גבוהה, זה רק בגלל שיש לו שאיפות, והוא ראה את הלמעלה ואמר אני רוצה להגיע, ולא התעודד, והסתכל למטה ואמר יש עוד רועי צאן כאלה מאוד מאוד פשוטים, אז אני קצת יותר יודע מהם, אז זה כבר המצב שלי טוב, לא לא לא, הוא הסתכל למעלה, בשביל רוחניות הוא הסתכל למעלה והגיע גם למעלה. לעומת זאת, בשביל להתעודד ליום-יום שלו, בשביל לחיים היום-יומיים, הבן אדם לחברו, החיים הגשמיים שלו, אנשים בדיכאון, כל אחד רואה כל הזמן, אין לי ואין לי וקשה לי וקשה לי. אין לי וקשה לי, אבל כשאתה רואה שלאנשים אחרים קשה יותר, אתה יכול להתעודד. אנחנו, כמו שאמרתי, בסביבה שלנו, אנחנו כל הזמן, לצערנו, מסתכלים הפוך את החיים. ברוחניות אנחנו אומרים, נו, הנה, אנחנו רואים אנשים פחות מאיתנו, אז אנחנו כבר מתפללים תפילה אחת ביום בכוונה, זה כבר מי יודע מה. ומצד שני, בגשמיות, כל הזמן אנחנו רואים, שם זה יותר טוב, אצלו יותר טוב, הוא עשה יותר טוב. לא משנה שתמיד שאנחנו נגיע לשני, ואנחנו נסתכל בדשא של השני, ואנחנו נעבור ונקבל את החבילה שלו, את הפקלה שלו, כמו שאומרים, בסוף נראה שגם אצלו זה לא מי יודע מה, אבל תמיד אנחנו נסתכל אצל השני ונראה, וואו, אצלו יותר טוב, למה לי לא טוב? זה מה שאני חושב שכדאי לנו וחשוב ללמוד מאישיותו של רבי עקיבא. רבי עקיבא מצד אחד ראה את הרוחניות למעלה למעלה גבוה, את השמיים הוא ראה, הוא לא הסתכל, איך אומרים, לא ראה אף אחד בדרך, לא ראה אף אחד בעיניים, והגיע למה שהגיע. מצד שני בגשמיות, פשוט ראה, גם כשהוא היה בעניות המרודה הזאת, ראה מי שקצת פחות ממנו, והתעודד ושמח. אני חושב שזו הרגשה שלנו, גם כל יום כשאנחנו פותחים את היום בברכות השחר, הנותן לסכבי בינה, פוקח עברי, מתיר עשויים, הדברים הפשוטים כביכול, זה בכלל, בכלל לא פשוט, שכל אחד ואחד מאיתנו קם בבוקר ופותח את העיניים ויכול לראות ולשמוע. אבל זה הכוונה, תמיד להתעודד מהדברים הפשוטים ולא לחפש את הדברים הגדולים ביותר שגם את זה יש לנו. אנחנו אולי לא שמים מספיק לב. אולי דווקא אם אנחנו נסתכל בגשמיות על הפחות מאיתנו, אז נוכל להתעודד ופתאום גם להעריך את מה שיש לנו. אם נדע, אני חושב שאולי זה משפט המפתח, אם נדע שאנחנו בנושא הגשמי לפחות, לא מגיע לנו כלום, אנחנו באפס, אז כל מה שמעבר לזה אנחנו נשמח ונתעודד, וכשנראה מישהו שנמצא שם קרוב לאפס, אז אנחנו נבין כמה מה שיש לנו זה באמת טוב וכיף, ואנחנו צריכים להודות על זה לקדוש ברוך הוא. וברוחניות בדיוק הפוך, אנחנו צריכים להגיע להכי גבוה שיש, כמובן שאנחנו צריכים לשמוח כשאנחנו מצליחים לעשות משהו, גם לא לזלזל, זה גם חלק מהצד היצרה שלפעמים הוא אומר לנו, עזבו, הוא אומר לנו, בואו, אל תעשו, הרי גדולים לא תהיו בכל מקרה, אז בואו, איך אומרים, או הכל או לא כלום, או הכל או כלום, זה גם חלק מהצדו של יצרה, אבל כמו שאמרתי, בואו נלמד היטב מאישיותו של רבי עקיבא, כמובן דרכתו של רבי עקיבא היא באמת רחוקה מאיתנו, אבל ללמוד ממנו לאקטואליה, ליומיום שלנו, מאוד כדאי וחשוב. גשמיות מצד אחד, נתעודד ממי שיש, למי שיש פחות מאיתנו, וברוחניות, לעומת זאת, תמיד נשאף לגבוה.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
אוכל תמיד איתי.
אלפי ילדים רעבים וחולים זקוקים לכם.
שלום, מדבר מנחם שם טוב, יושב ראש ארגון תכלית. כמי שמקדיש 20 שנה לנתינה במסירות ופוגש את המצוקה מקרוב, אני פונה עליכם אישית. תרמו לנו והיו שותפים במפעל התורה והחסד הגדול.
תכלית, חלוקת אלפי סלי מזון כל שבוע ליתומים ואלמנות. תכלית, הסעות לילדים חולי סרטן. תכלית, סיום השס העולמי. התרומה שלכם היא 100% צדקה. כוכבית 60-31.
חדש ובלעדי בהדרן. הדרן VIP. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב, במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל. כוכבית 8097. הדרן, כוכבית 8097.
שלום לכם מאזינים יקרים, כאן אשר גרייבר, ובוודאי שמעתם על יום הולדת 25 שנים ליונדאי כאן בישראל, ולכבוד זה הגעתי לסניף ירושלים של יונדאי באומן 19 בית אלפיות, כאמור בירושלים. אתם מוזמנים להגיע לכאן כל הדגמים בכל עולמות התצוגה בהטבות של פעם ב-25 שנה. רשמו את התאריכים, בין 17 ל-24 במאי. בואו לחגוג יום הולדת ליונדאי וכמובן להרוויח את כל ההטבות. אם אתם גם רוצים להתקשר לברר פרטים, כוכבית 8241, כוכבית 8241.
יום של שמחה בבני ברק. הצגת הכבשה שחורה לנשים ונערות חוזרת ובהרכב חדש, בכיכובה של האומנית חדווה לוי וחמש השחקניות המובילות, לצחוק, לבכות ולהתרגש. בסיום הערב מופע מוזיקלי חדש עם מיטב הלהיטים. כל זה קורה באודיטוריום רמת אלחנן, יום ראשון 26 במאי בשעה 8 בערב. הכרטיסים נחטפים. 055-678-9252, 055-678-9252.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
עקשנות, מידה שצריך למגר. חיים ולדר מתעקש להתעקש מול העקשנות. איך מתמודדים עם ילד שמאחוריו עומדת מאפיה משפחתית? המחנך הרב מרדכי וקשטוק התמודד, שרד ומספר. וטובי ברון משתפת מאחורי הקלעים בכוחה העצום של הבמה. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
מתלבטים בין הנדסאי תוכנה לגנן של גינה?
אל תסתבכו, עלו על המסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. בחרו מתוך מגוון התחומים, הנדסאים, חשבונאות, מנהל, מחשבים או עיצוב, ותתקדמו למקצוע המפרנס שלכם. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
סנו מציגה רכות חדשה בישראל, סדרת סנו סופט, גלילי נייר טואלט בעלי רכות מפנקת במיוחד. הנייר ללא חשש גניזה ומאושר בהשגחת הבדל. דאץ, העדה החרדית ירושלים. סנו סופט, רך כל כך. כשאת מגנה על תינוקך בסנו די, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, יצטרכו היתושים להקוץ מישהו אחר. סנו מציגה את סנו די, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות. מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה. מה הבעיה? קחו סנו.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית, חזרנו ואנחנו ערב שבת פרשת אמור, ועסקנו קודם באישיותו של רבי עקיבא, שאנחנו נמצאים בעיצומם של ימי ספירת עומר, והייתי רוצה לעסוק, אנחנו שבוע הבא, לקראת סוף השבוע, חוגגים את ל"ג בעומר, והשאלה הראשונה שהייתי רוצה לעסוק בה, זה מה פתאום לחגוג ל"ג בעומר? לציין את ל"ג בעומר אני מבין, אבל לחגוג שרים ורוקדים ושמחים? מה יש לנו לשמוח? הרי רבי שמעון בר יוחאי, לפי מה שאנחנו לומדים בספרי ההיסטוריה, יש על זה איזשהו ויכוח מסוים, אבל בוודאי שככה מקובלנו שזה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, כך כתוב גם באורח חיים הקדוש, בחידה, בכל הספרים שמספרים גם שעלו למירון ביום ל"ג בעומר. ויום ל"ג בעומר, כמו שאמרתי, זה יום שמחה, אנחנו שמחים ורוקדים, מדליקים מדורות, עוד מעט ננסה גם להבין למה מדליקים מדורות, אבל קודם כל להבין למה אנחנו שמחים, זה יום פטירה. אנחנו מזכירים את רבי שמעון בר יוחאי, מה יש לשמוח ביום כזה? אפילו ביום זין באדר, זה יום פטירתו של משה רבינו, זה יום, יש כאלה שמתענים ביום כזה, נכון שהוא גם נולד וגם נפטר ביום זין באדר, אבל אנחנו לא מוצאים שום יום אחר בשנה, שאנחנו מציינים יום פטירה של צדיק, ככל שלא יהיה, שאנחנו שמחים בו. אבל התשובה היא, מוזכר בספרי הקבלה, הרי הקדוש מזכיר את הדברים האלו, אבל הדברים האלה נכתבו בספרים רבים, שביום של, ביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי החזיק בידיים שלו את כל סודות התורה, ולמעשה, בפרדס, הפרדס זה, זה כל מה שיש בתורה, זה הפשט, זה הפי, ריש זה הרמז, דלת זה הדרוש, והסמך זה, זה הסוד, מה שיש בפרדס, בפרדס התורה, יש כל כך הרבה דברים בתורה שאנחנו לא יודעים, לא מבינים, וזה דברים שנמצאים בסוד, מאחורי הדברים הכתובים, מאחורי הדברים הפשוטים. ורבי שמעון בר יוחאי, ברוב גדלותו וגדלותו העצומה, הוא גילה את סודות התורה. עכשיו, כשגילה את סודות התורה, עוד לא קיבל אישור כביכול מלמעלה, להוריד את זה לעם, לתלמידיו. ואז ביום פטירתו, כך מסופר, ביום פטירתו הוא קרא לתלמידיו, לחמשת תלמידיו, שוחחנו קודם, דיברנו על רבי עקיבא, רבי עקיבא היה אחד מחמשת תלמידיו שנשארו לאחר פטירתם של 24 אלף תלמידים, ואמר להם, עכשיו גילו לי, נתנו לי אישור כביכול מן השמיים להעביר לכם את סודות התורה. וכך ישב ולימד אותם את סודות התורה, וכתוב בספרים הקדושים שבאותו יום אפילו לא שקעה השמש, כביכול שיהיה עוד זמן לרבי שמעון בר יוחאי ללמד עוד ועוד מסודות התורה, כי כשהוא סיים ללמד אותם, הוא עלה בשערה השמיימה. לכן ביום הזה אנחנו שמחים על מה שירד לעולם את סודות התורה. אנחנו מאוד שמחים על כך, זה מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו גם צריכים לדעת ולהבין שסודות התורה זה לא דבר שניתן ללמוד לכל אחד, למי שרוצה. כמו שכתוב בספרים הקדושים שלימוד קבלה, קבלה זה החלק המרכזי של סודות התורה, צריך ללמוד מגיל 40, והגיל פה הוא לא גיל שמגיע יום הולדת גיל 40, אז אפשר להתחיל ללמוד קבלה, אלא איך אני קורא לזה תמיד, זה לא גיל, זה תרגיל. זה פשוט אחד ועוד אחד, מי שמגיע לגיל 40 שכבר, כמו שכתוב, מילה קרסו בשס ובפוסקים, אז יכול ללמוד את סודות התורה. זה בדיוק כמו שסטודנט לרפואה בשבוע, שבועיים הראשונים, הוא יעלה למעלה בקומה איפה שנמצא מנתח הלב, ויגיד, אני רוצה בבקשה ללמוד ממך מהר ככה, לא, אפילו לא מהר, אבל אני רוצה ללמוד ממך איך מנתחים לב. כמובן שהפרופסור הזה ילגלג עליו, כמו שבית שמי דחף באמת הבניין את אותו גוי שרצה להתגייר, ורצה לדעת את כל התורה כולה על רגל אחת. אותו דבר פרופסור שמנתח את הלב יצחק ויבעט באותו סטודנט ויגיד לו, אדוני, אם אתה רוצה ללמוד איך מנתחים לב, אתה צריך לעבור הרבה שלבים, את הרפואה הבסיסית וכו' וכו'. עד שתגיע, אז יש לימוד מיוחד על הלב, ואחרי זה אתה יכול לנתח את הלב. אותו דבר זה קבלה. סודות התורה באים, מלמדים אותנו באמת הרבה מאוד, לכל ענייני העולם, הנהגות העולם, הימים שאנחנו נמצאים בהם, כל יום, כל מצווה יש לסודות. אבל אנחנו, לפני שאנחנו לומדים את הסודות, אנחנו חייבים לדעת היטב היטב את הפשט הפשוט. אנחנו צריכים לקיים את הדברים. היום יש טרנד עצום, טרנד בעולם. גם אנשים שאינם יהודים לומדים קבלה. זה נקרא אפילו בלשון, אפשר לומר אפילו מזעזלת, קבלה. ככה יש בעולם כולו טרנד גדול ללימודים האלה של הקבלה. למה יש את הטרנד הגדול הזה? קודם כל, כי רוב תורת הקבלה איננה מחייבת כל כך, כיוון שהיא מדברת על דברים הרבה יותר עמוקים, זה לא מדבר על המצוות היומיומיות, על החיובים היומיומיים, לכן הדברים לא כל כך מחייבים, ולכן יש הנאה מרובה להרבה מאוד אנשים, לצערנו גם יהודים אבל הם אינם שומרים תורה ומצוות, כי הם כביכול למדו בקבלה שלא צריך להניח תפילין וכדומה. אם אתה אדם מיוחד ויש לך מידות טובות, אז אתה לא צריך את הדברים האלה כביכול. אפשר לומר אפילו את המשפט, אפרה לפומי, אסור להגיד משפטים כאלה. אבל פגשתי לא אחת ולא שניים כאלה, לצערי הרב. כי באמת אותה קבלה שקופצים אליה, לסודות הנפלאים שיש בתורה, הסודות העצומים שאיתם אנחנו מגלים עולמות, רזי עולם אנחנו לומדים עם הסודות האלו, אבל זה רק אחרי שלמדנו היטב את הפשט של התורה, ומקיימים את הדברים הפשוטים, ככה לאט לאט, זה המסלול, המסלול הפשוט שאנחנו עובדים, אנחנו עולים על המסלול וקודם כל שומרים את הדברים הפשוטים, ואחרי זה עולים לאט לאט. בפרשת קדושים למדנו גם כן דבר מאוד מעניין, שהקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, תהיו קדושים. יש הרבה אנשים שחושבים, טוב, להיות קדוש זה באמת להיות מקובל ולהיות עסוק בענייני קבלה ועניינים קדושים ותיאורים, אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה, התורה מלמדת אותנו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, ומיד מה התורה מצווה אותנו? איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמעו. יש אנשים שחושבים שהם לומדים כבר קבלה והם קדושים וטהורים, אז כבר הם לא צריכים לשמור כיבוד אב ואם, כבר הם לא צריכים לכבד את האבא ואמא, הם לא צריכים לשמור שבת אפילו, חס וחלילה. זה בדיוק מה שהתורה מלמדת אותנו, אתה צריך ללמוד ולהיות קדוש, אבל קודם כל איש אמו ואביו תיראו, קודם כל את שבתותיי תשמעו, שומרים שבת, מכבדים כיבוד אב ואם. אבל שוב ננסה לחזור ולחדד את היום שמחה הגדול של ל"ג בעומר, היום הזה שרבי שמעון בר יוחאי הוריד לעולם את כל תורת הסוד. אחרי זה, אחרי שנים רבות, לפני 300-400 שנה, הארי הקדוש הרחיב הרבה יותר, עד כדי כך שהארי אפילו הביא מסלול חדש כביכול בקבלה, שכתוב שבצפת רצו לתבוע אותו לדין תורה, כמובן שהדברים האלה נמסרו לגדולי ישראל, ותורת הקבלה באמת נכנסה, וברוך השם הרבה יראי שמיים, תלמידי חכמים יושבים והוגים בתורת הקבלה, ומגלים בעולם סודות נפלאים. אבל החלק הנוסף שיש בל"ג בעומר זה המדורה, האש הגדולה. מה יש לנו בהדלקת האש? אז קודם כל, זה משהו סמלי, כי כתוב שכשרבי שמעון בר יוחאי ישב עם תלמידה ולימד אותם את הקבלה, היה אבוקת אש ענקית שסובבה אותם כשהם למדו את סודות הקבלה, וכמובן ירדו לעולם את סודות התורה. לכן אנחנו מדליקים את האש לסמל את אותו יום שירד לעולם סודות התורה, שבאמת הם כל כך חזקים כמו אבוקת האש. אבל יש עוד נקודה מרכזית על כל עצם הדלקת הנר שאנחנו מדליקים בימי אזכרה, בימי יורצייט, בימי יום שנה, אנחנו מדליקים נר באזכור שבחגים, מדליקים נרות. ומדוע? נר זה הדבר היחיד בעולם שמסמל משהו רוחני, משהו שאיננו גשמי. הוא צריך כל הזמן לתת לו לא עבודה, לתת לו חומר בעירה, והוא דבר היחיד שעולה למעלה, והוא רוחני. אי אפשר להגדיר, אי אפשר לגוע באש. מדוע? כי הוא דבר רוחני. נשמה, כשאנחנו נמצאים ביום השנה, ואנחנו רוצים להגדיל את הנשמה, שהיא תשפיע עלינו בעולם, אנחנו מדליקים נר שכביכול, הנשמה, שהיא דבר רוחני, אנחנו לא יכולים לגוע הרי בנשמה, היא יכולה להתאפס כביכול, שוב פעם, הדברים האלה כמובן, ארוכים מאוד בתורת הקבלה ותורת הנסתר, אבל האש הזאת נותנת לנו את התפיסה, מאפשרת לנו שאנחנו את כל הקדושה של הנשמה שיורדת לעולם ביום השנה שלה, ביום ההזכרה, ביום היורצייט, תתפס כביכול על האש. ולכן כשאנחנו ביום ל"ג בעומר רוצים שתורתו של רבי שמעון בר יוחאי תתרחב בעולם ותרד בצורה הרבה יותר רחבה, אנחנו מדליקים מדורה גדולה, וכמה שיותר האש גדולה, אנחנו זוכים שהרוחניות הזאת תרד לעולם בצורה רחבה יותר. מה שאנחנו צריכים להתפלל, וזה בעיקר ביום הזה, שאנחנו נזכה בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי שיורד לעולם ביום הזה, שכמו שכתוב שבימים של בימי חיותו של רבי שמעון בר יוחאי לא ראה נראתה קשת וכולו וכולו, באמת הוא הציל את העולם, שימשיך להתפלל על עם ישראל וימשיך להתפלל על כל העולם כולו, שבאמת לא נדע עוד שוד ושבר בארץ ישראל, שעם ישראל ישמע רק שמחה, ובאמת מהיום של ל"ג בעומר נצא לתוך שמחה ונקבל את התורה מתוך שמחה עצומה, מתוך בריאות, מתוך שפע, שתמיד נזכה שגדולי ישראל יעתירו בעדינו, בעד כל אחד ואחד באופן פרטי. לפני שנסיים, נודה לטכנאי המסור ולכולכם, המשך האזנה הרבה, תודה.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי. בום 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 בום.
שומרי בני ישראל לשבת, לעשות את השבת לדורות,
שבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן בפרשת בהר מדברי תורתו של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה. כשהתורה רוצה לבטא את מעלתו של משה רבינו, היא אומרת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מכל מעלותיו הרבות של משה רבינו, דווקא מידת הענבה שהייתה בו, היא זו שזיכתה אותו לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, ולמסור אותה לבני ישראל אהובה. נשאלת כאן השאלה, איך ייתכן שצדיק כמו משה רבינו לא ידע להעריך את גדולתו העצומה עד שירגיש עצמו פחות ערך מכל אדם אחר? ויתרה מזו, איך ייתכן שמנהיג בישראל שעצם תפקידו מחייב אותו להיות מורם מעם, להיות תקיף כלפם, איך יכול להיות שהוא יוכל להיות דווקא הענב הגדול ביותר מכל אדם אחר בעולם? הוא מוסבר על כך שמשה רבנו אכן הכיר את גודל מעלתו, הכיר את גודל כישרונותיו הכבירים, שדווקא הוא נבחר להיות זה שהתורה תינתן על ידו, אולם הוא לא זקף כל זאת לזכותו. זכות אישיותו העצמית? לא. אלא מה? מצד ענוותנותו הרבה, ראה משה את כל גדולתו מתנה מאת השם, וחשב שאילו זכה בה יהודי אחר, במה? אילו זכה באותם התכונות נפש הגבוהות כפי שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עצמו היה מדבר אליו, הרי שאותו יהודי אחר היה מגיע באמת לדרגות נעלות עוד יותר מאשר משה רבינו. ומשום כך לא הייתה ענוותנותו של משה סתירה ליכולתו להנהיג את העם ביד רמה. באותה תקיפות שהוא נהג כלפי עם ישראל, ומבלי להירתה מפני איש, עד רבה, הועיל ולא הייתה לו ישות אישית משלו, מכיוון שמסר את כל כולו לקדוש ברוך הוא. הרי בכל אורחותיו ראה משה רבינו רק את רצון השם לנגד עיניו, וממילא נלחם משה רבינו בכל כוחותיו שרצון השם אכן יתמלא בשלמותו. השילוב הזה שבין שני תכונות הנפש ההפוכות האלה הוא תנאי מוקדם לכל יהודי בגישתו אל התורה. הוראה זו רמוזה בפתיחתה של פרשת השבוע ואף בשם שלה, בהר, הר, הלא הוא הר סיני שעליו ניתנה התורה, ושחכמנו זיכרונם לברכה מספרים שכאשר רצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, החלו ההרים רבים ביניהם, וכל אחד מההרים האלה ציין את מעלותיו כלפי הזולת. אולם הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את הר סיני, שדווקא הר סיני היה הנמוך מכל ההרים, כדי להדגיש את חשיבות הענבה. ועל כך נשאלת השאלה, אם רצה הקדוש ברוך הוא להדגיש את חשיבות הענבה, למה בכלל חיפש הר ולא נתן את התורה בעמק, או לפחות במישור? אלא כאן רמוז השילוב המיוחד הנעל בין ענבה מצד אחד והתנשאות קדושה מצד שני. יהודי נדרש שיהיו בקרבו שתי התכונות הללו. מצד אחד עליו להיות ענב בתכלית, ועם זאת צריך שיהיה בו גם כן, שיהיו בו אותם תכונות של תקיפות ועוז לעמוד בתוקף על דברים הקשורים ברצונו של הקדוש ברוך הוא. כתנאי ראשון לקבלת התורה צריך ליהודי להיות הר, כפי ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, לא להתבייש מפני בני האדם המלעיגים. הוא לא יכול להיות עמק או מישור, ללא כל תקיפות, ללא כל נחישות. לא. חייבת להיות בקרבו תכונה של הר הגבוה וההתנשאות של קדושה, כדי שיוכל עם הכוחות הללו לעמוד מול הקשיים ולמלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אך מצד שני צריך ההר הזה להיות הנמוך מכל ההרים. על האדם לחוש ענווה והתבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. הנחישות בענייני תורה ומצוות לא זו בלבד שאינה צריכה לבוא על חשבון הענווה וההתבטלות להשם, אלא לאמיתו של דבר, הענווה היא מקורה, והיא האימא היולדת אותה, ודווקא מתוך ענווה אמיתית נובעת אותה התקיפות איתנה בענייני התורה והמצוות. הרינו לברך ולהתברך בברכת שבת שלום ומעורה.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.